אנחנו נראה משהו שנוגע לענייני המלחמה, משהו עקרוני, שיכול לסדר את הרגשות, גם את המחשבות, בכל מה שנוגע לפעולות המלחמתיות שנעשות מטבע הדברים בשטף, בעוצמה, להרוג ולהרג, סוגיה מאוד מורכבת, שלא קל לעם ישראל במיוחד, לסלול בדרך. אנחנו רואים את זה, סוגיית המלחמה היא רגישה מאוד מבחינתנו. אנחנו עם מאוד רגיש, אנחנו רואים עד כמה אברהם אבינו מתאמץ לברר את הכרחיות הפיכתה של סדום, כמה הוא מתאמץ ועומד על המקח עם ריבונו של עולם, לא פחות ולא יותר, כדי אולי להציל גם בארבעת, מלחמת ארבעת המלכים. כן, אנחנו יודעים שאברהם אבינו, כך אומר מדרש, פחד ואמר לעצמו, אולי היה שם צדיק אחד, אולי היה ירא שמיים אחד. זאת אומרת, האופציה של המלחמה היא לא פשוטה בשבילנו, כלומר, לאבד אדם. כל אדם הוא עולם מלואו. כן, לא רק אדם ישראל, אגב, זה לא נאמר אדם ישראל דווקא, כל אדם הוא עולם ומלואו. לא פשוט. בסוגיית המלחמה, או ההיתר של המלחמה, מיוחד מלחמה בשטף עצום, בלי להבחין באמצעים, לעשות מה שדרוש כדי להשמיד את האויב, זה דבר לא פשוט. ולמיתו של דבר זה עומד, הייתי אומר, בלב ליבו של המחלוקת בתוך עם ישראל. במשך שנים ארוכות, איך יש לנהוג כלפי אויב? איך יש לנהוג, באיזה אמצעים צריך למגר אותו? הקש בגג, הקש ברגל, כל מיני דברים. הקש בלב, טוב. לא, זה לא פשוט. עצם מודע שעם ישראל מתעסק המון המון באתיקה הזו, בחדשים לבקרים, יש כל מיני חכמים, כן? חכמים בעיני עצמם, או חכמים, כן? ששואלים, הם ממציאים לנו כל מיני אתיקות מלחמתיות, מה שנקרא טוהר נשק וכן הלאה וכן הלאה. ללמדך שהסוגיה הזו מאוד רגישה בעם ישראל. אצל עמים אחרים זה דבר יותר פשוט, יותר עולה בקנה אחד עם הטבע הגוי, במיוחד במצבו הלא מתוקן. מלחמות, דבר פשוט, מישהו מרגיז אותך, אתה תוקע לו זה, כן, זה בסדר. אבל עם ישראל מאוד רגיש, מאוד רגיש. מאוד רגיש. והוא דורש את הבירור הזה לעומקו. עם ישראל דורש את הבירור לעומקו, כדי שבשורה התחתונה יתברר לו, האם באמת אפשר לצאת למלחמה, אם אפשר לקטוש, אם אפשר להפציץ בפצצות חודרות בטון, כן? ש-30 מנהרות יקרסו, ואיתם 30 בניינים, כן? ועם עשרות נהדרים של בלתי מעורבים, מה עושים הדברים האלה? איך דנים בסוגיות האלו? כן? שמתייחסות לשאלות המלחמה. שאלה גדולה. לכן, יש פה בירור עקרוני שמופיע, זה לא המקום היחידי כמובן. הדברים מתבררים בארוכה, בספרו של, בספר אורות, באורות המלחמה, שם דברים מתבררים באופן הרבה יותר עמוק ועקרוני. אבל פה, לקחתי איזו פסקה אחת, שגם היא שייכת למהלך של סוגיה שלמה, מסכת שבת, דף, סמך ג' כן, שם אגב, הסוגיה או המשנה, כן, של במה יוצאת, כן, במה אישה יוצאת, כן, עם מה מותר לצאת לרשות הרבים? אין לי פה איזה לפני, לא הבאתי את הספר, טוב, יש פה איזה, אבל אני אזכיר את זה בעל פה, כן, לא, לא ממש מילה מילה, אבל בעיקרון, אז כתוב שמה, במה אישה יוצאת, כן, במה אינה יוצאת, לא יצא, לא תצא האישה בזה, לא יצא האיש בזה. יש דברים שאסור לצאת איתם לרשות הרבים. יש רשימה של דברים, שהסיבה שאסור לצאת איתם, זה בגלל שהם מסע. כלומר, מותר לאדם לצאת לרשות הרבים, כל עוד הוא לא סוחב איתו משהו. עכשיו, אם המשהו הזה נחשב תכשיט, ממילא הוא חלק בלתי נפרד מגופו. כיוון שהוא חלק בלתי נפרד מגופו, הוא בטל לגופו, מותר לצאת איתו לרשות הרבים. אבל אם אותו הדבר שאתה נושא איתך, הוא לא ראוי להיקרא תכשיט. ממילא, מה שנקרא, הוא דבר נוסף על גופך. כיוון שהוא דבר נוסף, זה נקרא מסוי. אתה לוקח איתך משהו מיותר לרשות הרבים, זה כמו להעביר אבן ברשות הרבים. אסור לך להעביר, מה לך ולאבן? מה, אבן זה קישו? זה לא קישו, זה מסע. אתה סוחב איתך משהו שלא שייך לגופך. לא שייך לגופך. אחד הדברים שהמשנה מזכירה, זה לא יציא האיש ברומח. ולא בסייף, ולא בעלה. כלומר, אילו כל מיני כלי מלחמה, רומח, סייף, עלה, כל מיני כלים שמשמשים בעיקרון לפעולות מלחמתיות כאלה ואחרות, ברמות שונות, חרב, סייף, רומח, עלה, קולפה, כל מיני דברים כאלה ואחרים. ויש שם מחלוקת, מחלוקת חכמים ורבי אליעזר. חכמים אומרים, לא יצא. למה? מכיוון שאינם תכשיט. חכמים גם מוכיחים את זה. כיוון שכתוב, וכיתתו חרבותם לעתים, לעתיד לבוא, מכאן שעכשיו זה לא תכשיט, זה כלי מלחמה. וכלי מלחמה זה דבר לא יפה. זה בבחינת ההכרח לא יגונה ולא ישובח. אל תשבח לי כלי מלחמה. גם זה הכרח, והוא לא יגונה, אבל ודאי שלא ישובח. כך טוענים חכמים. לעומתם, רבי אליעזר, לא חושש לבוא ולומר, זה תכשיט. כלי מלחמה הוא תכשיט, בעידן המלחמות. בשביעית, מלחמות. מוצאי שביעית, בן דוד בא. כן? בזמן ששיטת המלחמות נוהגת בעולם, כמו שאנחנו אומרים, כן? בכל בוקר, עושה מלחמות, כן? אז אמצעי המלחמה הם תכשיט. כך אומר רבי אליעזר. לא בבחינת המגונה, כי ההכרח לא יגונה ולא ישובח, אלא ההכרח ישובח. מכיוון שההכרח ישובח, ממילא לצאת עם רומח בשבת, אין שום בעיה. אדרבה, יצא האיש ברומח. למה? זה תכשיט. בזמן שהעולם צריך למלחמות, הרומח הוא תכשיט. לא פחות מטבעת זהב, לא פחות מענק של פנינים. טוב, כבר נאמר לכם שבאמת הלכה לא נפסקה כך. אבל כל הבירור זה בגדר ההגדה. כן? מבחינת ההגדה יש ערך עצום. כן, לבירור שזה, למרות שלא נפסקה הלכה כדעת רבי אליעזר. כך מופיע גם ברמב״ם, פרק שמיני בהלכות שבת, כך גם בשולחן ערוך, בסימן שין א', כתוב מפורש, לא יצא האיש ברומח. אבל אנחנו לא דנים פה כרגע בצד ההלכתי, עם כל חשיבותו העצומה, אנחנו צריכים לדעת, הלכה היא כחכמים. אנחנו לא יכולים לבוא עם הרומח, כן, שבענייננו היום זה M16, כן? כמובן שמותר לנו לבוא איתו אם זה פיקוח נפש, ודאי, זה עניין אחר. אבל אין פיקוח נפש בדבר, ואתה רוצה לצאת עם הנשק עכשיו בשבת, לבוא איתו לבית הכנסת, בעיה. מצד ההלכה זו בעיה. כן? כיוון שלא נפסיקה הלכה כרבי אליעזר, לכן אין אפשרות לבוא עם הנשק אם זה לא נחוץ להתגוננות או צד של פיקוח נפש שיש בדבר, שאז ודאי ודאי מותר. כן? זו הלכה. אבל אנחנו דנים עכשיו במישור של האגדה. יש ערך עצום לבירור הזה ברמה של האגדה. כן. זאת שאלה קטנה,
למשל, חיילים
בטירות פשוטיים, עם נשק שעובדים במחסניות. יכול להיות בזה בעיה. כן? אם זה במחסנית, ומילא זה מעקר את התועלת שבדבר. כרגע אתה סוחב בזנת. לא יותר מזה, זה בעיה. אתה נכנס פה ל... טוב, תראה, קודם כל, שם... רגע. לא, מה זה בעיה? אין לנו רשות הרבים היום, ודאי בתוך יישובים, אתה מבין? ממילא, כן, זה מקום מעורב, אז יש פה את ה... אנחנו דנים ברשות הרבים. טוב, אז בוא נראה מה הרב קוק אומר. כדרכו בקודש הוא יורד לעומק העומקים של הסוגיה. ואנחנו אמורים בסופו של דבר לצאת מזה עם איזושהי ודאות וברור, כן, איך עלינו ננהוג כעת בעזה, בהמשך, כן, המלחמה הזאת, כן, באופן כזה שכל חייל שמת ילמד את הדברים האלו וידע עליהם, הוא יוכל לנהוג בלא עקבות, בלא היסוס, לעשות מה שצריך. מה אומר הרב? כן, פה הגמרא, כן, שואלת מה מקורו של רבי אליעזר באמת? כן, מה מקורו של רבי אליעזר? אתה עכשיו אומר איזה סברה. תכשיט, מאיפה אתה מביא את זה? יש לך מקור? לאו דווקא בתורה. יש לך מקור כלשהו, אפילו בתהילים, שמצינו שבאמת כלי מלחמה הוא נחשב כתכשיט. ובאמת הגמרא מוצאת מקור לדבריו של רבי אליעזר. רבי אליעזר לא אומר את המקור הזה, רבי אליעזר אומר רק את דעתו בהלכה, אבל חכמים, כן, חכמי הדורות המאוחרים, שאחרי רבי אליעזר, הם מחפשים מקור לדבריו. ומוציא מקור. יש לנו פה מסורת, כן, בדברי, אתם רואים למעלה, בפליגה, לרבי חייא בר קיימא, אמר לי אביי, אתם רואים, שורה ראשונה למעלה, בעצם, יש פה את שרשרת החכמים, כן, השמועה ביחס למקור של רבי אליעזר. אמר לי אביי לרב דימי, ואמרי לה לרב אביה, ואמרי לה רב יוסף לרב דימי, ואמרי לה לרב אביה, ואמרי לה אבא רב יוסף. יש פה ניסיון לברר מי אמר למי את מקורו של רבי אליעזר. כן, אתם רואים שיש פה אמרי לה ואמרי לה, יש כמה דעות מי אמר למי. זה כמובן יושב על דברי חכמים שאמרו, כל האומר דבר בשם אמרו, מביא גאולה לעולם. הגמרא מתעקשת לברר את המקור של כל דבר בדבר, עד לאן שידע מגעת. לא תמיד אפשר לברר את המקור. יש פעמים שאנחנו לא יכולים לברר מעבר לחוליה או שתיים. אבל ככל שאפשר לברר יותר, חכמים מתאמצים מאוד לברר מי אמר למי, מהי שרשרת הקבלה. טוב, אז יש פה כמה אפשרויות כפי שאתם רואים, סוף סוף. מהי טעמה, כן? כן? מהי טעמה? זה באמת השמועה. מהי טעמה דרבי אליעזר? דאמר תכשיטין הן לו. מה טעמו? איפה הוא יונק? מה המקור שלו בקודש? זו השאלה. אם היינו מוצאים מקור לזה באמת, בדברי התורה ממש, חמישה חמישי תורה, מה טוב. אבל גם אם נמצא את זה בכתבי הקודש, 24 כתבי הקודש, נמצא שמה איזשהו מקור לעניין הזה, שזה אכן תכשיט, מה טוב. זה אסמכת. אוקיי? אסמכת, כלשהי. מה הייתה, מה אתם רואים שורה שלישית? מה הייתה, ממתת? מה הייתה, מה טעמו דרבי אליעזר, של רבי אליעזר, שאמר תכשיטין הן לא. מה מקורו לכך שרומח, סייף, כן? זה תכשיט. דכתיב, יש לנו מקור לזה, פסוק, חגור חרבך על ירך, גיבור הודך ודרך. חגור חרבך על ירך, גיבור הודך והדרך. מהו הודו והדרו של הגיבור? חרב, על ירך, כן? על ירח זה מוכנה למלחמה, כן? לא בכיס ולא מאחורי הגב, על ירח. יש חרבו על ירחו, נכון? והחגרו יש חרבו על ירחו, כן? נכון, נכון. כאשר זה על ירח, זה מוכן לפעולה. על ירח. הנה, זה תכשיט. עד לפה. אלו דברי הגמרא. בואו נראה מה אומר הרב. כמובן יש דברים כן וכולי, אמר לרב כהנא למרברי דרבינה, היי דברי תורה כתיב. הפסוק הזה הוא בעצם מדבר על דברי תורה, ולא בא ללמד דבר וחצי דבר, כן, על מעמדו, כן, של הנשק. זה בדברי תורה כתוב, חגור חרבך, כן, זה מלחמתה של תורה, כך דורש ברי דרבינה. טוב, בכל אופן, יש לנו גם דעה אחרת שזה מדבר על ערכו ומעמדו של כלי נשק, על הגיבור. אומר הרב כך, לפעמים יש דבר שיש בתוכנו כיעור וגנאי, מכל מקום ההכרח מייפה אותו, עד שעל ידי הרגל הגדול משתכח לגמרי הכיעור שבו, ואיננו עולה הלב הכיעור, ומתגלה הוא לעיניים בתור דבר יפה ונאה. תהיה לכם דוגמה פשוטה, לפני שאתם מדברים על המלחמה. נגיד שאדם, אבא שלי היה תברואן. הרבה שנים הוא היה תברואן בקיבוץ. הוא עסק בהדברת מזיקים. חלק מהתפקיד שלו זה היה לדלל את אוכלוסיית החתולים והכלבים בקיבוץ. אז מי שרצה שהכלב שלו ילך על ארבע, הוא היה צריך לקשור לו רצועה. אם כלב היה מסתובב בלא רצועה, וברגע שאבא שלי היה מגיע למסקנה שהכלב הזה הוא מזיק יותר מאשר מועיל, כן? הוא לא מטופל, לא מחוסן, אין לו בעלים, הוא מסוכן, יכול לנשור. היה לו את שיקול הדעת שלו. הוא היה פשוט נותן לו איזשהו פיתיון, אוכל אותו, מגיע ככה, יודע בדיוק ללכת אחרי המסלול שלו, מוצא את הגבייה, זורק אותה לפח, נגמר הסיפור. עכשיו, תראו צריכים אדם שעוסק בתברואה. שתפקידו זה באמת לקבל החלטות לגבי אוכלוסיית חתולים וכלבים במרחב ציבורי. אין שום ספק שהפעולה שאבא שלי עשה, שיחיה, עד 120, הוא כבר בן 92 אבא שלי, כן, תארו לעצמכם שאדם כזה שקיבל סמכות כזו, כן, פשוט הוא קל על ההדק. הוא כאן על ההדק. הוא התחיל את הפעולה הזאת מתוך ההכרח. ומכוח ההכרח ניתנה לו הרשות החוקית והמוסרית לדלל את אוכלוסיית הכלבים והחתולים. אבל אתם יודעים, ההרגל עושה את שלו. עד שכבר זה קטן בעיניך. מה זה להרוג כלב? להרוג חתול. אז גם אם יש לך ספק, והספק יותר כזה נוטה לכיוון לא להרוג אותו, אתה הורג אותו, התרגלת. זה קטן לך. כלבים זה כלום בשבילך. מה זה כלבים? תרגים, כלבים, הרגת כבר 1,000 כלבים, הרגת. 1,000 כלבים, עוד כלב אחד, יש ספק לגביו. לא בטוח שהיתר חל לגבי אותו הכלב. אז מכיוון שההרגל כבר, כן, הוא גרם ללבך להיות גס בכלבים, אתה לא מאסס. זאת אומרת, תחילתו מהכרח, סופו ברצון. דבר מוזר, כן? עכשיו תאר לעצמה, הדוגמה שהבאתי כרגע, כן, שהיא דוגמה... לגבי אבא שלי היה מאוד זהיר בכלבים, הוא היה זהיר בכלבים וגם בחתולים, אני חייב לומר, כן? לא שהוא דיווח לי על כל פעולת הריגה, אבל המעט שיחות שהיו לנו בזמנים ההם, כן? בכלל, ביחס לכל מיני כלבים בעייתיים, ספק יש להם בעלים, ספק אין להם, אם יש להם בעלים, למה הם לא לוקחים אותם הביתה, למה אין לו שרשרת, והיה מי שהתעקש ואמר, אל תהרוג את הכלב הזה, שלא תעיז לגעת בו, למרות שהוא להם טופל. אותו זה שאמר את הדברים, הוא לא היה הבעלים שלו, אבל הוא אהב לראות את הכלב הזה. אבא שלי נזהר בו, עד גבול מסוים, עד שאותו כלב כמעט ונשך ילד. אז אבא שלי אמר, תראה, אני לא אבוא ויעריב עם החבר הזה, אבל אני אעשה זה באופן מחוקם. והכלב נעלם, בסדר. אבל הוא לא עכשיו התחיל על ימין ועל שמאל להרוג כלבים וחתולים, ממש, ממש לא. אבל זה יכול להיות או לא? יכול להיות דבר כזה. אותו הדבר נוגע ביחס... כן, להריגת בני אדם. יש מצב שמצד ההכרח אין ברירה, צריך להרוג. צריך להרוג. אבל ההכרח מביא למצב כזה, שמרוב שאתה מתרגל, השאלה המוסרית כבר לא מסיקה אותך. לא מסיקה אותך. ההרגל מול המוסר. הרגל. יש להפעיל איזה עונג אפילו בהריגת הכלבים. יש אפילו עונג מסוים בהריגת בני אדם לפעמים, כן? אז ההרגל עושה את שלו, עד כדי כך שהשאלה המוסרית לא עולה על לבך יותר. הכרח, נהפך, כן? להרגל, ההרגל נהפך למשהו אפילו הייתי אומר מוסרי. מוסרי. בוא נראה את המשפט הזה עוד פעם. לפעמים יש דבר שיש בתוכנו כיעור וגנאי, אין שום ספק שלהרוג, זה דבר מכוער. למה זה דבר מכוער? אדם נברא כדי לחיות, לא כדי למות. זה דבר מכוער, זה דבר, מה זה מכוער? מכוער זה דבר לא מתאים. למשל, אתן דוגמה. אם אני שם כיסא גבוה ליד כיסא נמוך, ושם את שניהם לפני השולחן, זה יפה או מכוער, מה אתם אומרים? אולי מגלל מכוער היא קצת קיצונית, זה לא נוח לכם להשיב על השאלה, כי אין לך אפשרות נוספת בין מכוער ליפה. אבל זה לא מתאים, אתם רואים? זה מה?
לא אסתטי.
לא אסתטי, נו. לא, זה הרעיון של מכוער. מכוער זה לא מותאם. כך מסביר הרב את ההבדל בין מכוער ויפה. יפה זה דבר שהוא הרמוני. מכוער זה דבר לא הרמוני. לא נמצא במקומו. מה שנקרא שרוע איבר. כן? שהוא פסול לנשיאת כפיים. אצל כהנים, כן? יש כמה מומים שפוסלים נשיאת כפיים. רובם של המומים, חלקם הגדול של המומים, גם אצל בעלי חיים שקרבים לקורבנות, המומים הם מבטאים חוסר פרופורציה בגוף. שרוע איבר, יד ארוכה ויד קצרה, כל מיני, חוסר התאמה. אלו דברים מכוערים, לא יפים, הם לא פרופורציונליים. זה לא חתך הזהב. הגיאומטריה של הגוף, כן? היא לא, בצורה הזו זה לא מתאים. איך כתוב עליו שלום? אבשלום היה יפה תואר מכל בחור בישראל. יפה תואר, אין בו מום, מה שנקרא חתך הזהב. הוא היה בפרופורציות מושלמות, אבשלום. כך אומר פסוק. יפה מכל ישראל, בחורי ישראל, ואין בו מום. זה היה פרופורציות פנטסטיות. אין שום איבר שחרג מהגיאומטריה המדויקת. חתך הזהב, כן, כפי שסגננו את הביטוי הזה חכמי יוון, חתך הזהב, מה שיוצא מגד הרגל. כל דבר שחורג מהגיאומטריה הזו, הוא כבר נכנס לרצף של הכיעור. להרוג זה מכוער. כי זה לא מתאים למגמת המציאות, ריבונו של עולם, לשבת יצרה, לא לתאו יצרה, שצריכים להרוג, זה דבר שהוא מנוגד לכוונת הבורא. נכון שיש הכרח, כי אותו הבריאה, אותו אדם, הוא קלקל מעשה והרשיע עד כדי כך שמדין תורה הוא חייב מיטה. סקילה, שריפה, הרג או חנק. מה לעשות? אבל גם שבאים להרוג, דרשו חזל את הפסוק ואהבת לרעך, כמוך, ברור לא מיטה, יפה. אפילו שחייבים להרוג, המיטה צריכה להיות יפה. לא מגונה. אל תקשור אותה בחוט ברזל ותשרוף אותו. אל תבקע את בטן האישה הרע. אל תעשה דברים כאלו. זה מכוער. ברור לו מיטה יפה. יש הכרח להרוג אותו. אבל תראה שאתה שייך ליופי עדיין. לא גם, אלא דווקא כאשר מותר לך להרוג. ברור לו מיטה יפה. שהיופי, הפרופורציה, ההרמוניה, המוסר, הוא יהיה נוכח גם בשעה שאתה הורג מדין תורה. איך כתוב על דוד? אדמוני עם יפה עיניים. מה זה אדמוני עם יפה עיניים? שהיה הורג, אדמוני זה שופך דמים כסף. אבל הוא היה הורג עם יפה עיניים. מה זאת אומרת? הורג על פי דעת סנהדרין. זאת אומרת, כל הריגה של דוד הייתה מגובה במוסר אלוקי עמוק מאוד. או כפי מליצת חזל שאמרו שעל חרבו של דוד היה חקוק שם השם. יכול שזה היה כפשוטו. יכול שזה רק בא להגיד לנו את הרעיון שאמרנו כעת. על חרבו של דוד, שהייתה חתיכת חרב, היה חקוק יוד, קי, וו, קי. מה זה בא להגיד לנו? שבזמן פעולת ההריגה הייתה נוכחות של יוד, קי, וו, קי, מידת הרחמים. הוא הרג מכוח הרחמים. הוא ריחם על העולם. הוא ריחם על קידוש השם, על כבודו של השם, מכוח זה הוא בא להרוג. יש פה חשבון, כן? חשבון. אבל כאשר כל השיקולים המוסריים להם לא מלווים אותך, ואתה בהתחלה הורג מצד ההכרח, לפעמים יש דבר שבתוכנו כיעור וגנאי, ומכל מקום ההכרח מייפה אותו. ההכרח מייפה אותו. זה יפה לעקור את הרשע. זה יפה, כי קוצים אתה מוציא מן הכרם. כאשר דוד, כאשר אברהם דאג ואמר, שמה היה ירא שמיים אחד בכל אחד מאל ארבעת המלאכים שהוא הרג, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. קוצים אתה מחלה מן הכרם. נכון שעקרת אנשים, הרגת אנשים, אמרו חזל שכל כך הרבה דם נשפך במערכה של אברהם שמה, עם ארבעת המלאכים, שהיה מגיע לעקבים בשדה הקרב, הדם היה מגיע לעקב, לסוף העקב. ככה, כזה גובה של דם היה, כל כך הרבה דם נשפך שם. אמר לו ריבונו של עולם, קוצים אתה מחלה מן הכרם. להוציא קוצים מן הכרם, זה יפה או לא יפה? מאוד יפה. אדם שמוציא קוץ מן הכרם בשבת, חייב משום מה? משום חורש, שמייפה את הקרקע, כך כתוב, שמוציא. כן? חייב משום חורש, מייפה את הקרקע. שאדם עוקר רשע מקרקע המציאות, ודאי וודאי שהוא מייפה את הקרקע. הדבר הוא מצד ההכרח, אבל בואו ונשים לב מה מתגלגל כאן. זה מתחיל מצד ההכרח. כמו שאמרנו לגבי התברואן, לא אבא שלי. אבל מה שיכול לקרות, לתברואן. לפעמים יש דבר שיש בתוכנו כיעור וגנאי, להרוג כלב או חתול, קל וחומר אדם, כן? ומכל מקום ההכרח מייפה אותו. כן? ההכרח לסלק את אותו מפגע, מייפה את הפעולה הזאת, אפי שמצד תוכנה היא נטילת חיים. נטילת חיים. עד שעל ידי הרגל הגדול, ככל שמתרגלים באותה פעולה, משתכח לגמרי הכיעור שבו. כבר קל לך להרוג. משתכח הכיעור. ועינינו עולה על הלב. הוא מתגלה הוא לעיניים בתור דבר יפה ונאה. יפה ונאה. הנה תראו, אני יודע שם רוסיה, אוקראינה, כמה נהרגו עד היום לכל צד? 450 אלף. 400 אלף נהרגו עד היום לכל צד. זה כבר יפה ונאה. יכול להיות שבהתחלה זה מצד איזשהו הכרח, יכול להיות, אני יודע, צריך לבדוק. אבל מתרגלים, יורים פגז, 50 אנשים נהרגים, יורים עוד פגז, קורס בעניין על כל יושביו, בלי שום מילה אמיתית, ממש. אבל מתרגלים, מתרגלים להרוג. משתכח לגמרי הכיעור, ומתגלה לעיניים בתור דבר יפה ונאה. זה כבר חלק משגרת המלחמה. כזאת וכזאת תאכל החרב. עוד אחד מת ועוד אחד מת. כבר פוסקת להיות, לעלות השאלה, מכוח מה הוא מת. ואתה שואל את השאלה הזו, סליחה, ירית עכשיו פגז, נהרגו 20 איש, למה? תעזוב עכשיו למה? זה המלחמה. מתרגלים, הלב גס. זו בעיה. ותשימו לב אצלנו, זה דבר מאוד מעניין, בסערת המלחמה בעזה. היום יש קרדיט מאוד מאוד גדול מהציבור הישראלי, קובעי המדיניות, הציבור הישראלי, עם ישראל. יש קרדיט עצום לקחת נקמה, לנקום את כבודם של ישראל, שבעצם זה כבוד השם, לא כל אחד מגדיר את זה כך, יש כאלה כבוד השם, כבודם של ישראל, יש אומרים זה מלחמה על הבית, יש אומרים זה מלחמה על בית המקדש, אתם יודעים כל אחד לפי האמונות והדעות שלו. אם יזדמן לכם לדבר עם חיילים באיזה גדוד, אל תדברו על מלחמה למען בית המקדש, כי יהיו שם הרבה שיפרשו באותו הרגע. צריך להבין שהקונסנזוס הלאומי שקיים היום ביחס למלחמה הזו, זה מצד זה שזה מלחמה על מה? על הבית. וזה דבר נפלא. למרות שלא מעורב במלחמה על כבוד השם, שזה מה שהיה מצדיק עוד יותר להרוג. למרות שזה לא כבוד השם, רק על הבית, ותראו איזה קונסנזוס ואיזה הסכמה, איזה קרדיט ואיזה חופש יש ללוחמי צה"ל. זה פלא פלאים. ולא קם, ולא מצפצף בריש גלי, אחד שבימים כתיקונם הוא אביר זכויות האדם. ולא קם ולא מצפצף בריש גלי, אני לא אומר שבמסתרים אין דיבורים כאלו. שבאינטרנט האפל אין שם כל מיני מסרים שלא תואמים את הקונסנזוס. יכול להיות שכן. יכול להיות. אבל בריש גלי, תראו איזה הסכמה. על מה ההסכמה הזאת? זה לא רק על החמאס. זה לא רק על לקבור אותם בתוך המנהרות. זה על בניינים רבי קומות שנופלים אחרי הקש בגג, ואחרי שאזרחי עזה וחלקם מרצונם לא התפנו. או מאונס של איומי החמאס. אתה מפגיז, ומתים כמה עשרות, וזה מצטבר למאות ואלפים, ואין פוצה פה ומצפצף. מאוד מעניין. זאת אומרת, עם ישראל רואה את זה כפעולה מוסרית. מעניין. זאת אומרת, יש פה הכרעה מוסרית מקטן ועד גדול. לא מבעיה, אני יודע מה, אלו שיושבים על בהתנחלויות. אלו זה ברור. אבל אפילו קרובת המשפחה שלי בצהלה, ברחוב אמנון ותמר, שם ברחוב, בווילה הנפלאה הזו, באמנון ותמר, שש. רחל, מה את אומרת? לתת להם בשיניים. זה לא יעבור בשתיקה. הם ישלמו את המחיר על מה שהם עשו. קרובת המשפחה, פלא פלאים בים כתיקונם, היא וילדיה הראשונים שפוקדים שם מוצאי שבתות את רחבת קפלן שם, מהמפגינים. והנה עכשיו פתאום קרה פלא פלאים. צא מגדר רגיל. זאת אומרת, עם ישראל לא עושה לעצמו חיים קלים בכל מה שנוגע לנטילת חיים האחרים. וגם כשמדובר על מרחב עוין, יש לנו נטייה לחזור לסנגוריה של אברהם. אולי יש 50, אולי 45, אולי 40, אולי 35, 30, 20, 10, אולי 9, ואתה תצטרף אלופו של עולם, ובזה ינצא לפחות כרך אחד של סדום. הנטייה היהודית הזאת ללמד זכות היא מאוד עמוקה. ואם המלחמה הזאת, כפי שמתנהלת בעזה היום, עברה את שיפוט ושיקול דעתו המוסרי של העם האדיר הזה, סימן שלא נמצאה להם זכות, וממילא וישוב אברהם למקומו. ואברהם שם למקומו, והמלאכים הולכים סדומה. מכיוון שנסתלק הסנגור, בקטגור. אחרי הסנגוריה היותר עמוקה של עם ישראל, לא נמצאה להם זכות. קדימה, הישר סוף, רות סוף, הישר סוף, עובר לעשייתו. שוב סדום, פלא פלאים. זאת אומרת, עם ישראל מאוד מאוד נזהר לא להגיע למצב שהכרח יהפך להרגל, והרגל יגרום לגסות לב בכל מה שנוגע לחיי אדם. שאלת המוסר היא שאלה שעולה אצלנו חדשים לבקרים, מאז ומתמיד. גם בהיסטוריה המקראית, גם בהיסטוריה התנכית, סוגיה של מוסר המלחמה, הוא עולה תמיד. אם אנחנו לא נמצא הצדקה להרג בתורה, אנחנו לא ניגע באדם. ואם ניגע בו, אתה תעלה למשפט. ואתה תשלם איזה מחיר. תשב אולי 10 שנים בכלא. צריך להבין, אני יודע שלא כל כך נוח לנו לשמוע את הדברים האלו, תמיד זה מתקשר אצלנו, הסנגוריה הזאת היא לארגוני שמאל, וכל אלה יפי הנפש, אבל צריך לזכור שיפי הנפש האלו, הם המצפון היהודי. ואנחנו לא יכולים לאטום אוזניים ולב לדיבורים שלהם. אנחנו צריכים להבין שהם הנטורי קרתא במובן מסוים, כן? שמזכירים לנו שהמצפון היהודי הוא דבר חי ופועם, ולא גס ליבנו בחיי אדם. זה מאוד חשוב. אנחנו מחויבים לקחת את האתגר הזה ולשאול את עצמנו, רגע, רגע, מה שאומר אביר זכויות האדם לזכותו של תושב עזה, זה עומד במבחן התורה? פגע בך, שמאלני זה, מושכהו, לבית המדרש. תיקח את מה שהוא אמר לבית המדרש ותברר את זה על פי אמות מידה של תורה. ייתכן שהוא יצא זכאי בדין. הוא ייתכן שהוא יצא צודק ואתה טועה. זה אתגר מאוד גדול. זה מכריח אותנו לברר? מכריח אותנו לברר? ודאי. מכריח אותנו, כל טענה כזו מכריחה אותנו לברר. שמה אנחנו עושים את זה מתוך הרגל, ואצלנו המנהג הזה יכול לגרום לקלקול בנפש. כי אם אתה לא יודע למה אתה עושה את הדבר הזה, אם אתה לא מבין את הצידוק המוסרי של סיבוב הכפרות, זה יכול לפגוע לך בנפש. אם אתה לא יודע את הצידוק המוסרי, זה בדיוק הנקודה שאנחנו מדברים עליה כאן. שעושים פעולות כאלו מכוח מנהג, מכוח תורה, חשוב מאוד לברר את הצידוק המוסרי, כדי שהפעולה הזו לא תפגע לנו בנפש. אז בואו תראו מה שנאמר בהמשך. אני ברשותכם קורא את זה עוד פעם, כדי שנראה את הרצף ונשזור את כל הנקודות שעליהם דיברנו, אל תוך המילים. לפעמים יש דבר שיש בתוכנו כיעור וגנאי, ומכל מקום ההכרח מייפה אותו. עד שעל ידי ההרגל הגדול, כן, לפעול את אותה פעולה, משתכח לגמרי הכיור שבו. ועינינו עולה הלב, התרגלנו. ומתגלהו לעיניים בתור דבר יפה ונאה. אבל, ופה האבל הגדול. פה האבל הגדול של אבל אשמים אנחנו לפעמים. אבל, אם הכיור שבו הוא כיור מוסרי, לא יוכל הרגל כזה לזכות במשפטי התורה, שלעולם הדברים הולכים מצד התורה. הדבר שהתרגלת בו. בואו אתן לכם דוגמה פשוטה מאוד, כן? קצת רחוקה מענייננו, אבל לראות עד לעין העיקרון הזה הולך. חוץ מהכפרות שעכשיו אמרת. יכול להיות אדם שיושב לומד בית המדרש. הוא התרגל לקום בבוקר, להיכנס לבית המדרש, וללמוד עד שעות הערב. זה כבר הרגל. הוא כבר המון זמן לא יודע בעצם למה הוא לומד תורה. הוא פשוט רגיל. אתם יודעים שאפשר להתרגל ללמוד תורה? אפשר להתרגל. כמו כל דבר שהוא התרגל לו. האם עצרת, פתחת את נפש החיים, פרק ד', וראית שכתוב שם, מפעם לפעם יפסיק לימודו ויחשוב ויעיין, מה מטרת לימודו, ויברר שאינו כי מצד כבוד השם, בהופעת חוכמתו וכבודו. מתי לאחרונה עצרנו במהלך לימוד ופלפול עם החברותה? רגע, למה אנחנו עושים את זה בכלל? אם אתה לא עושה את זה ולא פותח את הנפש החיים, פרק ד' וקורא את השורות האלה, מברר לעצמך את הכוונה בלימוד, שוב, זה לא הריגה של אדם, מדובר על לימוד תורה, לימוד תורה. אבל אם אתה לא מברר שבעצם לימוד התורה זה הופעת כבוד השם, זה מה שנקרא תורה לשמה, אתה עשוי בקלות ללמוד תורה בשביל מה? שמה? להתגאות. זה בעצם נחמד. איזה חוכמה יש בזה? ממש נחמה, איזה חוכמה, איזה יופי, זה ממש מעניין, ממש מסקרן, ממש, ממש, באמת, באמת, ממש מוסיף ידע, הרחבת אופקים. בשביל זה תורה קיימת להרחיב אופקים. הרי כל התורה זה הופעת רצון השם יתברך. אתה מרחיב אופקים, אבל רצון השם לא מתגלה דרך הרחבת האופקים שלך. נמצא שאפילו לימוד תורה, שנעשה מתוך הרגל וגסות הלב, אפשר לשכוח את כוונת הלימוד לגמרי. אז מה נגיד על דברים אחרים, שמצד הפעולה יש בהם כבר תוכן יותר מורכב, כמו כפרות למשל. מה נגיד על דברים כאלה? זה לא פשוט לעשות את הפעולה, זה מה שנקרא נבל ברשות התורה. אדם ברשות התורה, כן? תורה מתירה לאדם, אני יודע מה, כן, יש לו אישה והוא נשוי לה. מצד התורה, היא שלך, תעשה איתה מה שאתה רוצה. אבל אתה יכול להיות נבל ברשות התורה. נכון שהתורה התירה לך את אשתך, אבל אתה מכיר את האותיות הקטנות של המוסר היהודי? אתה לא תהיה מצוי אצל אשתך כתרנגול. ואם אתה משתמש ביתר, ואתה משתמש ביתר הזה כדי לספק את החושניות שלך ואת היצרים שלך, אתה יכול ממש להיות נבל ברשות התורה. אז הוא אשתך, ונסעת אותה כדת משה וישראל, אבל הקשר המיני שבין ביניכם מקלקל אותך ומקלקל אותה. אתם נהפכים מזה רשעים, אתה נשוי לה ונהפך לרשע. מה נגיד? זאת אומרת, כל פעולה שאנחנו עושים צריכה להתברר מצד מקורה בתורה. אבל בפרט פעולות שהתרגלנו לעשות אותן, ששם בדרך כלל האדם לא מתעורר לשאול על מה ולמה אני עושה את הפעולה. אני פשוט רגיל. כל כך הרבה פעולות שאנחנו רגילים לעשות אותן. כל כך הרבה. איך אמר אחד המוראים? כשהוא מגיע למודים, אז הוא מודה כבר לגופו. כשהוא מגיע למודים, הוא כבר קורע מאליו. אבל למה אתה קורע? מה זה מודים? יש באמת ערך להרגל. תרגילנו בתורתך. אבל ההרגל הוא רק מסגרת מעשית שמה? שמאפשרת לנו עכשיו לבוא לשלב הבא של בירור התוכן של ההרגל. אותו דבר גם פה. אם אדם יתרגל, אם אומה, אם חברה התרגלה לפעולה מורכבת ובעייתית, בהתחלה זה היה מצד ההכרח, אבל בסופו של דבר זה הגיע לכלל הרגל וגסות לב, בלי לשאול את עצמנו מה המקומה של הפעולה הזו מצד התורה, זו בעיה. אבל אם הכיור שבו הוא כיור מוסרי, לא יוכל הרגל כזה לזכות במשפטי התורה, הרגל כזה שתכניס אותו לבית המדרש ותברר אותו על פי תורה, יתברר שמה שאתה חושב למותר זה אסור, מה שאתה חושב לצדק זה רשע. ממש כך. וזאת למה? למה הדברים צריכים להיבחן על פי התורה? שלעולם הדברים הולכים מצד התורה? דכתיב באמת. כל פעולה שעושים, חייבים לברר האם זה עולה בקנה אחד עם האמת האלוקית. גם מצד דברי אגדה, בירור על פי דברי אגדה, בירור על פי הלכה, כל מקום או כל פעולה, כל תנועת חיים שלא נעשית מתוך תורה, בכל דרכיך דאהו, כל מעשיך לשם שמיים. שוב, אני לא אומר את זה עכשיו כרגע כדרישה מיידית מעצמנו. זה לא פשוט לחיות על פי תורה, את כל מעשינו על פי תורה. אבל יש פה בירור עקרוני, ודאי וודאי בסוגיות חמורות כמו נטילת נשמה, כן? בסערת המלחמה או דברים כאלו. זה צריך להתברר על פי תורה. אבל אם הכיור שבו הוא כיור מוסרי, לא יוכל הרגל כזה לזכות במשפטי התורה, שלעולם הדברים הולכים מצד התורה, צריכים להתברר על פי תורה, כן? שכתוב באמת, על פי המשפט הפנימי של הדבר. על כן, מה שהוסכם בעולם, שהחרב היא תכשיט, גם אם זה הוסכם בעולם, כן? שהחרב היא תכשיט, כמו שאמרנו, מניעי המלחמה של אומות העולם, אם לפעמים זה נעשה מצד ההכרח, אבל לאט לאט זה נהפך כבר לספורט לאומי, כן? והם החליטו שהחרב היא תכשיט. מה שהוסכם בעולם שהחרב היא תכשיט, ותכשיט זה יופי, תכשיט זה דבר הרמוני. כן? שאישה שמה תכשיט, היא מתאימה את התכשיט לצבע העיניים שלה, צבע השיער, צבע הבגדים, אור הפנים שלה, כן? התכשיט מבטא משהו מאוד הרמוני, משולב, מתואם ויפה. אצל אומות העולם לפעמים, עניין ההריגה והרציחה יכול להיחשב לתכשיט ולדבר יפה. כמה זה יפה, איך כתב היטלר, יימח שמו וזכרו, איך הוא כתב. בכתבים המוקדמים שלו, עוד בשנות ה-20, במיין קאמפ הראשון שהוא כתב שם בכלא, כן? בעקבות ניסיון הפוטש הלא מוצלח, מה הוא כתב? תאוות נפשי לראות דם יהודי מוקז. זה התענוג שלו. זה התענוג שלו. זה התענוג. וזה עולה בקנה אחד עם הפילוסופיה של, כן? פילוסופים שהוא של קאנט, כן? שהיה רגיל ללכת עם המקל שהוא קיבל מאחותו של קאנט, כן? קיבל בירושה עם המקל שהוא קיבל מאחותו של קאנט. הוא תמך את הרצחנות שלו באידיאולוגיה, בפילוסופיה. אז מה שבעינם נחשב תכשיט, רגע, מה שהוסכם בעולם שהחרב היא תכשיט, אינו מעלה כלל אותה מידי כיעורה. ולכן אסור לנו לבוא ולהגיד, הם עושים לנו ככה, אנחנו נעשה להם ככה. לא, אנחנו לא נעשה להם מה שהם עושים לנו. כי מה שהם עושים לנו זה לא על פי דין תורה. אנחנו לא נלך בדרכם. לפעמים לוקחים דוגמאות מרוסיה, לוקחים דוגמאות מאמריקה באפגניסטן. עם כל הכבוד, גם אמריקה זה לא דוגמה למוסר יהודי. עם כל הכבוד. מה שהוסכם בעולם שהחרב היא תכשיט, אינו מעלה אותה כלל מידי כיעורה. כל עוד. כן? זה לא יוצא זכאי במשפטה של תורה, שסוף כל סוף היא כלי לפעולות של השחתה ורצח. הבזוי אצל השכל והיושר. השחתה ורצח צריך סיבה טובה מאוד, צריך רוב מיוחס, צריך הכרעה ברורה מאוד כדי להתיר את זה. לא פשוט. אמנם, כל מה שאמרנו כרגע זה כאשר הדבר לא נעשה על פי דין תורה. אבל אם נמצא סימוכין לדבר בתורה, אמנם, אם נמצא מצד התורה ראיה שיש עוד והדר בחרב הגיבור, כמו הפסוק בתהילים, אז נשכיל שיש לפעמים, שימו לב, זה לפעמים, יש לפעמים, עיבוד כזה שנעשה בחרב נוקמת. חרב נוקמת ברית. חרב נוקמת, שהוא מביא ברכה לעולם יותר מאילו לא היה הדבר הצריך להיקרת. מאילו לא היה הדבר הצריך להיקרת לפי חרב. אם מצאנו סימוכים בתורה לפעולות המלחמה ולהחרטת רשעים, הפעולה הזו לא רק שהיא הכרחית, היא חיובית. היא מוסרית מאוד. ולרחם על אכזרי כזה, זה רחמי אכזרי. וכל המרחם על אכזרים, סופו שמתאכזר על רחמנים. שסוף סוף, ביררנו על פי תורה, שחובה להרוג, אם אנחנו נמנעים מהריגה, אנחנו גורמים נזק גדול. ומאותו רגע שאגג לא מת שמה, כאשר שאול חס עליו, מזה יצא אחרי זה, רשעים גדולים בעולם, כתוצאה מזה ששאול חמל על הגג, עד כדי כך. חמל עליו. על פי תורה התברר שאתה צריך להרוג את הגג. אל תהיה צדיק הרבה. יצאה בת קול ואמרה, אל תהיה צדיק הרבה. אם נמצא מצד התורה ראיה שיש עוד והדר בחרב הגיבור, אז נשכיל שיש לפעמים עיבוד כזה שנעשה בחרב נוקמת, שהוא מביא ברכה לעולם יותר מאילו לא היה הדבר הצריך, כן, להיקרת לפי חרב. שימו למה הרב אומר פה. הדרך לגלות את הטוב האמיתי, זה דווקא בזה שיש כרגע רשע. הצדק מתברר דווקא מתוך החרטת הרשע, יותר מאשר אם רשע לא היה קיים לגמרי. כי לפעמים הדברים מתבררים דווקא מתוך השלילה. הקדוש ברוך הוא לפעמים אומר לנו, תלחמו ברשעים, כי אחרת לא תבינו מה זה צדק. כי כל דבר הוא ניכר דווקא מתוך ההפך שלו. איך נדע את הטוב והצדק? לפעמים דווקא מתוך הרשע. דווקא שאנחנו רואים רשעים בעולם, ואנחנו מבררים על פי דין תורה, שאת הזמיר הגיע, זמיר רשעים, ואנחנו מקיימים את המצווה הזאת בהחטאתם, מזה אנחנו יותר מתבססים בהבנת הצדק. יותר מאשר אם רשע לא היה, והיינו צריכים ללמוד את עקרון הצדק, לא דרך השלילה, אלא בדרך החיוב. ללמוד את הצדק זה דווקא לפעמים באופן שהורגים את הרשע. אלו שיחזרו מעזה בעזרת השם לחיים ולשלום, הם יחזרו יותר מוסריים. הרבה יותר מוסריים. הרבה יותר מדויקים באהבת הטוב, אהבת הצדק ושנאת רשע. הם יאהבו את הצדק יותר וילמדו לדקדק בשנאת הרשע. יותר מאשר אם הרשע לא היה קיים והם לא היו מצווים להחריטו. זה מה שהוא אומר כאן. בואו נסיים עכשיו בקריאה. כן? נראה אולי איזה מילה או שניים לגבי המשך. מאילו לא היה דבר צריך להיקרת וכו'. כי הרשעים הצריכים להיקרת, הרב מסביר את מה שאמרנו כרגע בצורה יותר ברורה, כי הרשעים הצריכים להיקרת, כך היא שלמותה של ההוויה האנושית. שיהיו ויקרתו. פלא פלאים. שיהיו ביקרתו. מי גרם את המצב הזה שאנחנו צריכים שם להתמודד עם הרע ולהחריט אותו? אדם הראשון. אדם הראשון. לפני חטא אדם הראשון לא היה בכלל מציאות של הרג. אדם הראשון רק היה צריך לא לשמוע בקולו של נחש, אבל לא להרוג אותו, נכון? לא להרוג אותו, פשוט לא לשמוע בקולו. אחרי שהוא שמע בקולו, עכשיו אתה מערכת היחסים, מערכת יחסים של... אתה תשופנו ראש והוא ישופך עקב. כל שיטת ההתנגדות בין הטוב והרע לבשה צורה חדשה של עימות חזיתי. וממילא נתווספה מצווה של מלחמה נגד הרשעים. זה המציאות של אחרי החטא. לעתיד לבוא זה לא יקיים. וכיתתו חרבותם לעתים וחנית אותיהם למזמרות. שיטת המלחמה תעבור מן העולם. אבל לעת עתה, בזמן שאנחנו נמצאים בעולם התיקון, כן? זה ה-6,000 שנה האלו, אומר הרב, כי הרשעים הצריכים להיקרת, כך היא שלמותה של ההוויה האנושית. שיהיו, אדרבה, שיהיו, ויקרתו. לזהות את ההזדמנות, לזהות את הרשעה הצומחת, והיא נגמלה, והיא הגיעה למדרגה שכבר ראוי ללחום נגדה. וזה מה שקרה כאן. יש שיגידו מאוחר מדי. יש שיגידו לא ידעתם שהרשע נמצאת שם בתוך עזה? ויש שיגידו מה אתם רוצים? הממשלה שלנו, היא רצתה שהם ימשלו שם בעזה, כי רק הרשעים האלה יכולים להשתלט על האוכלוסייה של עזה. כן? וביהודה ושומרון יעשה את זה בשבילנו, אותו הראל פלישתי ברמלה. כן? יש כאלו שחשבו שדווקא בזה, ישכון שלום, כאשר החמאס ישלוט בעזה וינהל את האוכלוסייה. אבל כל פעם הרשעה הזו זלגה לתוך תחומנו. אבל אמרו זה זמני, נחיל. הם התרכזו סוף סף בניהול הרצועה והפכו אותה לריביירה, כן? לנווה עזה. כן? יש כאלה שאמרו את זה לנו. וכתוצאה מזה עבד החוש הטבעי של זיהוי הרשעה המתרקמת. עד שלא הייתה עוד ברירה. עד שלא הייתה ברירה. והצרת פשטה על כל גוף האדם מראש ועד רגל, והרשעה יצאה לפועל בצורה כל כך נוראה, שלא נשאר ספק, לא בראשו ולא בליבו של יהודי אחד בארץ ישראל. שאנחנו צריכים ללחם נגד הרשעה, עד הסוף, עד ריטה. ואפשר לשמוע דיבורים לוחמניים היום. הו-הו, רמטכ"ל כעס, שר הביטחון, לא נצא מעזה, עד שאחרון זה, לא תהיה יותר עזה כפי שהכרנו, לא יהיה איום יותר מן הדרום. איזה דיבורים, איזה יופי. פלא פלאים, ממש ממש חגור חרבך על ירך. ממש גיבור אותך ואדריך. איזה דיבורים. אני מקווה שאנחנו לא הזמן שאול. רבותיי, צריך להתפלל על זה. צריך להתפלל בשומע התפילה. שהקדוש ברוך הוא ימשיך לתת בליבם של כולם, מקבלי החלטות ועם ישראל, כן? את הרצון העז לנקום ברשעה. מה שהרב אומר כאן, הרשעים צריכים להיקרת, כך היא שלמותה של ההוויה האנושית, שיהיו ויקרתו. שיהיו. זה הדרך היחידה שלנו להתוודא על הטוב, ללחום נגד הרשע. כך הולך ומתברר לנו בתוך תוכנו, בפנים, כן? אהבת הצדק. אהבת הצדק, שנאת הרשע. אוהבי השם, שנאורה. כן? וזה אי אפשר לשפוט משום בחינה של הסכמת ההרגל. כן? המלחמה נגד הרע, אי אפשר לעשות אותה דרך הסכמת ההרגל, כי אם על פי מה? רק על פי הכרעה של תורה. כי אם מה שתכריע בזה הדעה העליונה, דעת תורה, רוח הקודש, מפני הכתוב ברוח הקודש, חגור חרבך על ירך, גיבור אותך בדרך, מצאנו סימוכין בדוד, הנה שיטת המלחמה, יש לה סימוכין על פי הקודש. אז קדימה לעבודה, עד רידתה, עד רידתה. אל תזמינו חדרי מלון בעזה, הכל מפוצץ.